כן, קהל קדוש, אחרי הפסקה ארוכה מנשוא, כולל גם מאורעות קשים, אנחנו ממשיכים בעמוד פ"ט בספר הקדוש אורות. בפסקה נ"ה, נכון? שבאורות התחייה. אורות התחייה, מה פירוש הדבר ביטוי אורות התחייה? אורות זה תפיסות. כלומר, יש תפיסות מנטליות, תפיסות אלוהיות, שמתגלות במהלך התחייה. זאת אומרת, בלי התחייה הלאומית, בלי הציונות, לא היינו מגיעים להכרות האלה, ויש הכרות חדשות שנוצרות בנפש שלנו, בתובנות שלנו, על ידי התחייה. זה משמעות של אורות התחייה. עד כאן מובן? מהלך המחשבה הרחבה האידיאלית הולך ומתרחב בטבעו. מקפת היא חזיונות רבים ואופקים גדולים, ותכונת הציורים שלה הינה שונה מתכונת הציורים של דקדוקי הפרטיות שבתורת המעשה וניתוחי ההלכה, ומצב הנפש הדרוש לעומק של הלכה על פי סגנונה הקבוע המושגר אצלנו מאז נחתם התלמוד, ובטבעו אינו מתאים למצב הנפשי של ההתהלכות ברחבה, במרומי האידיאלים האלוהים ורזיהם, שאיפותיהם והרחבת עידוניהם, לכן נפלגו האגדה וההלכה הנגלה והנסתר בהבדלה מקורתית. כלומר, יש כוחות שונים בנפש האדם, ובמיוחד גם בנשמה, בנפש, סליחה, הישראלית, ועל ידי הכוחות השונים שיש בתוכנו, אנחנו יכולים להיפגש עם תכנים שונים. יש מה שאני צריך לפתח בנפש כדי לדעת את ההלכה. כדי לדעת את ההלכה אני צריך להיות מסוגל להיכנס לניתוח של פרטים. כן, הלכות שבת, כל אחד יודע. כן, אם יש למשל כוס פלסטיק שבורה, שנפלה לתוך הכיור לפני השבת. מוקצה או לא? לא מוקצה. אבל אם במהלך השבת, היא מוקצה. הנה, דוגמה לניתוח פרטי. לעומת זה, יש ניתוחים שנדרשים כדי להבין את המהלך ההיסטורי הכללי. שעל זה נאמר, לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכי, כי גבהו שמיים וארץ מארץ, כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבותיי ממחשבותיכם. פירוש הדבר שכאשר אנחנו מסתכלים על המהלך הכללי של ההיסטוריה, אנחנו מכניסים שיקולים שהם לכאורה לא רק שהם לא הלכתיים, לפעמים הם מתנגדים להלכה. דוגמה פשוטה קלאסית, הרמב״ם מביא את הפסוק הזה, לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי, כשהוא בא להסביר מדוע יש בעולם נצרות ואסלאם. לפי ההלכה אסור שתהיה נצרות וגם אסלאם, אסור, כי יש בנצרות הרבה דברים של כפירה, של מאיסה בעם ישראל, ועוד הרבה דברים חמורים מאוד שהנצרות פיתחה. אומר הרמב״ם, אבל הקדוש ברוך הוא רצה שהנצרות תהיה, כי על ידי כך הוא מקדם כמה רעיונות שיש לו, אינטרסים שיש לו, בין היתר הרעיונות התנ"כיים ובפרט את הרעיון המשיחי. כדי שהאנושות תבין על מה אנחנו מדברים כשיגיע הזמן. לכן היה צריך לשנות את הרגישות של אומות העולם, ולכן הקדוש ברוך הוא שחרר אנרגיות כדי לאפשר לנצרות ולאסלאם להתקיים. אז אם ככה, אז אולי שהרבנים יקימו כנסיות. רבנים שמקימים כנסיות הם לא רבנים. נכון? זאת אומרת, זה איסור חמור מאוד. כך שאנחנו מבינים שמדובר על שתי גישות שונות. זאת אומרת, ראש שונה. הראש שמסתכל על המציאות הכללית, לבין הראש ההלכתי המדוקדק. במיוחד, אם אנחנו מדברים על הראש ההלכתי שהתפתח בעם ישראל, מאז שנחתם התלמוד. כי הרי מאז שנחתם התלמוד, הפסיקה פסקה הנביאה הרוחנית של ההלכה. כי הרי אסור לחלוק על התלמוד. אם כך, מה עושים מאז חתימת התלמוד כל הפוסקים? הם רק אומרים מה התלמוד חושב. אבל כבר אי אפשר שתתחדש הלכה מקורית, כמעט בלתי אפשרי, שתתחדש הלכה מקורית שלא מכוח התלמוד. עכשיו תגידו, אז אולי זה לא בסדר? לא, זה בסדר גמור. כי מדוע רק התלמוד מחייב ולא שום חיבור אחר? כי אומר הרמב״ם, מאז שנחתם התלמוד, אין לנו ספר שהוסכם על כל האומה. התלמוד היה החיבור האחרון שכל עם ישראל הסכים עליו. אבל מכאן ואילך כבר אין ספר כזה. כלומר, זה בעצם תולדה של הגלות. מה אתה אומר? נכון. ולכן יש איזשהו פער בין הופעות גם חדשות מבחינה הלכתית, למשל חשמל. יש באנציקלופיה התלמודית ערך חשמל. זה תמוה. איך האנציקלופיה התלמודית עוסקת בחשמל? הרי לא היה חשמל, לא ידוע על החשמל מביא חזל. היה חשמל, אבל לא ידוע עליו. כן? אז זה באמת יש לנו פה בעיה של הצורך בהתאמת התכנים העתיקים אל המציאות המשתנה. אז יש לנו דרכים, זה לא מסובך כל כך, כמו שחושבים. אבל מצד שני, אין פה התחדשות. כיוון שאין התחדשות, יש גם התנגדות. כן? לכן יש מגמות שמתנגדות לנאמנות ההלכתית. וזה שייך גם להופעת כוחות חדשים במציאות, שהם באים ומורדים בהלכה, למשל החילונות. הציונות החילונית, שהיא באה כהתקוממות נגד בית המדרש. כן? אפשר לעשות היסטוריוגרפיה של הדבר הזה, אבל כן.
אם אנחנו מצויים נגד לפי הלכה, למה כל אנחנו עוסקים בהיסטוריה שהקדוש ברוך
הוא משפיע עליה? יפה. אנחנו מצווים להתנהג על פי ההלכה, ואנחנו מצווים להתבונן בדרכי השם. שני דברים שונים. אתה עשוי גם מהתנהגות מעשית, וגם מהכרה פנימית. כי אם אני אאמין רק להלכה, יהיה לי בעיה. כי אז אני בהכרח אפתח אמונה דואליסטית. האל של הטוב והאל של הרע. הידיעה שהשם הוא אלוהי הטוב ואלוהי הרע, היא זו שמצילה אותי מזה. יוצא לפי זה שיש הבדל עצום בין המחשבה לבין ההתנהגות. יש דבר מאוד מעניין, אנחנו אומרים את זה הרי פעמיים בכל יום באהבה, לא? אנחנו אומרים שהשם אחד. אומרים את זה, לא? איך אפשר להגיד שהשם אחד? אני דווקא לא רואה אותו בכל מקום. כלומר, אם השם אחד, אז הוא בכל. מה אני עושה? כל פעם שאני אומר את המשפט הזה, אני סוגר את העיניים. כדי שהמציאות שאני רואה לא תסתור את מה שאני אומר. אני אומר שהשם אחד, ואני מתנהג בדיוק הפוך. כי במציאות אני מבחין בין טוב לרע, אסור, מותר וכדומה. זה חלק מהתפקיד. התפקיד שלי לעשות חצי ממה שהשם אומר. כלומר, השם עושה, אומר את הטוב ואומר את הרע. עליי הוא הטיל את התפקיד של הטוב. בסדר? זה כמו במשחק שחמט, שבו אתה מפעיל את שני הצדדים, גם את השחורים, גם את הלבנים, ואתה אחד מהצדדים. אז תפקיד שלך זה להתכוון לטובת הצד שלך, לשחורים או ללבנים, לא משנה. בסדר? יש על זה ספר נפלא שכתב לואיס קרול, זה שכתב את אליזה בארץ הפלאות. אז הוא גם כתב ספר מאחורי המראה. זה סיפור אחר לגמרי על אליזה, שנרדמת והופכת להיות חייל לבן מול האדומים במשחק שחמט ענק. ובסופו של דבר רואים שכל הסיפור כולו, גם של האדומים, גם של הלבנים, זה חלום של מישהו, ובתוך החלום היא משחקת תפקיד אחד. מובן? יעיין הכבודו בספר, ודעת לנפשו ינעם. מהלך המחשב, אז עכשיו אני חוזר, כל הדברים האלה זה כדי להבין את המשפט שקראנו. עכשיו תראו שזה בהיר כשמש בצהריים. מהלך המחשבה הרחבה האידיאלית, כן, שאתה רואה את האידיאלים הגדולים, כל מה שקורה במציאות, הולך ומתרחב בטבעו. מקפת היא, מי זה היא? המחשבה, כן? זה קצת מבחינה דקדוקית, יש פה מה לדון, אבל מקפת היא המחשבה, חזיונות רבים ואופקים גדולים, ותכונת הציורים שלה הינה שונה מתכונת הציורים של דקדוקי הפרטיות, שבתורת המעשה וניתוחי ההלכה. יש הסתכלות כוללת, יש הלכה. אגב, כל הדברים האלה, שאומר הרב כאן, מפורשים בגמרא במסכת ברכות דף ד'. שהגמרא אומרת על הפסוק, ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה, והיה שם, ותנה לך את לוחות האבן, והתורה והמצווה אשר כתבתי לאור אותם. אומר התלמוד, לוחות האבן אלו עשרת הדיברות. מקובל עליכם? כן, הגיוני, נכון. והתורה זה מקרא. והמצווה זו משנה. זאת אומרת, לפי זה מה הגדרה של משנה? מצווה. המצווה זו משנה. מזה אני לומד שמה זה משנה? זה מצווה. זאת אומרת, אם אני רוצה לדעת מה עושים, אני צריך ללמוד תורה שבעל פה. זה הראש ההלכתי. והתורה זה מקרא. זאת אומרת שמהמקרא אני לא לומד מצווה. מה אני לומד מהמקרא? איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את ההיסטוריה, את סוד ההיסטוריה. לא, תסתכל מה אומר רש"י שם. והתורה זה מקרא, רש"י כותב חומש. שמצווה לקרוא בתורה. בסדר? זאת אומרת, תורה במובן של הוראה, לא הוראה של מה אני צריך לעשות, כי זה כבר המצווה. אלא זה ההוראה של איך הקדוש ברוך הוא מנהג את עולמו. מנהיג את עולמו. זאת אומרת שאם אני לא אלמד מקרא, אני לא יודע את סוד ההיסטוריה. לא, למה נקרא מקרא? כי יש מצווה לקרוא בתורה. שיש מצווה לקרוא. ומה זה, אבל מה זה לקרוא בתורה? אני מסכים, בסדר. לי יש חובה לקרוא בתורה. אבל מה זה החובה הזאת לקרוא? אבל מה אני אלמד בתורה? מה, אבל בסדר, יש לי מצווה לקרוא בתורה, אבל מה אני אלמד? בסדר, אני קורא בתורה, מה אני לומד שם? את הנהגת השם בהיסטוריה. זאת אומרת, בסדר, אבל כי יכול להיות חטא של עם ישראל שהוא רוצה לדעת רק את ההלכות. תגיד לי מה עושים. אל תגיד לי את סוד ההיסטוריה. מה תהיה התוצאה? מגיע הקמת מדינת ישראל. אני לא יודע שצריך להגיד הלל ביום העצמאות. כי מרוב שאני עסוק בפרטי ההלכות, אני שוכח להתבונן ביד השם. בוודאי, בוודאי, אבל זה לא במציאות ככה. זאת אומרת, לא, בוודאי, כי הרי לא אלה שמדקדקים במצוות, הם אלה שדבקים בציונות. ברור? אני רוצה להסביר. אנחנו מצאנו, לבושתנו ולחרפתנו, שמאז שקמה הציונות, היו קהילות שלמות בעם ישראל שהתנגדו לציונות. איך זה? איך זה יכול להיות? פשוט מאוד. אפשר לראות את זה מבחינה היסטורית. כל המקומות שבהם קמה התנגדות לציונות, היו מקומות שבהם לא למדו תנ"ך. אתה מבין מה שאני אומר? מי שלא לומד תנ"ך לא יכול להיות ציוני. כי הוא רואה את כל התורה כולה כמכלול אדיר של הרבה פרטים. הוא לא רואה את המגמה הכללית. לעומת זה, אדם שלומד רק תנ"ך, אבל שולחן ערוך הוא לא יודע מה זה, הוא לא יודע מה זה גמרא, לא יודע כלום. אבל תנ"ך הוא לומד, הוא מאמין בזה, הוא לא יכול לא להיות ציוני. מובן? כן. כן, חומש. בסדר, תגיד חומש. זה מה? חומש, מספיק לי חומש. כן, רש"י אומר שמצווה לקרוא בתורה. מה אתה אומר? לא, 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 לא. זה ממש לא עובד, מה שאתה אומר. כי דווקא בנצרות אסרו ללמוד תנ"ך. אצל הנוצרים לא למדו תנ"ך גם כן. כן. היה איסור כנסייתי לקרוא בברית הישנה. אני אגיד לך למה לא קוראים בו. מה הנושא שהתנ"ך מדבר עליו? על עם ישראל. אני עם ישראל, אני צריך לקרוא בספר מי אני? לא, זה מובן מאליו. נגיד שאתה היית באיזה אירוע. אחר כך אומרים לך, אתה יודע, האירוע שבו היית זה כתוב בעיתון. בסדר, אני הייתי שם, לא צריך את העיתון. יוצא לפי זה, התורה שבכתב היא בעיקר מדברת בשביל הגויים. לכן אצל היהודים אתה תמצא יותר בקלות ספרי תורה שבעל פה מאשר ספרי תורה שבכתב. לך תמצא לי פה תנ"ך. בבית מדרש שלנו, יותר קשה, למשל למצוא גמרא, נכון? בסדר? טוב, כן. הרב הירש ידע תנ"ך. צריך להיות זה מן הכלל, לא? כן.
כן.
נכון, אלא בשביל הגויים, נכון, זה מכאן שלפי רש"י, התורה שבכתב נכתבה בשביל הגויים. לפי הווה אמינא. זה הווה אמינא, זה לא המסקנה. כן. מה אתה אומר? כן, ממש. מה אתה רוצה? תראה מה, אני פעם הנחתי תפילין באיזה בית כנסת באחת השכונות הקדושות בירושלים. תוך כדי שאני מניח תפילין, אני מקשיב איזה רב, זקן, בן 70 פלוס, שכתב ספרים חשובים בפלפול, והוא אומר לחבר שלו, אתה יודע, בזמן האחרון אני לומד תנ"ך. זה ממש מעניין מאוד. זה בדיוק הבעיה, שאלה, התחילו ללמוד עם פירושים. הלאה, כן.
אתה אומר שמי שלומד תנ"ך בציני, אז בהכרח
שהוא פחות שומר מצוות? לא, לא אמרתי את זה. אני מכיר אנשים שהם ציונים, והם לומדים תנ"ך, והם שומרים מצוות.
פחות ממי שלומד רק...
לא, דרבה, הוא ישמור מצוות יותר נכון. בסדר? כי מי שלומד, זה הרב קוק אומר בעיניה, מי שלומד הלכות, בלי להבין את המגמה הכללית של ההלכות, תהיה לו נטייה, הרב קוק אומר את זה, להחמיר בפרטים ויחדש חומרות שאין דעת חכמים נוחה מהן. מדוע? כי הוא לא מבין לאיזה כיוון זה הולך. אם אני מבין לאיזה כיוון ההלכה הולכת, אז אני יודע מתי להחמיר, מתי לא להחמיר. אבל אם אני לא יודע מה המגמה הכללית, אני רק רואה מיליארד הלכות. אני לא יודע מה עושים עם זה. טוב, מחמירים. אור? מצוות שבתורה? זה בכלל לא מצוות. תנסה להוציא לי הלכה אחת מהמצוות הכתובות בתורה. לא תצליח. אלא מה? זה סיפור. מספרים לך שהקדוש ברוך הוא ציווה על בני ישראל את המצוות האלה והאלה. זה חלק מהסיפור. והראיה שלפני כל שורה של מצוות, כל סדרה של מצוות, כתוב בתורה משפט מעניין. וידבר השם אל משה לאמור. מה? לא, דווקא לא. יש מצוות דאורייתא שלא כתובות בתורה. ויש מצוות דרבנן שכתובות בתורה. כך שזה לא קשור לעניין. מה? כן, בדיוק. אני צריך לדעת מבחינה היסטורית שמצווה זו ניתנה. למשל, עין תחת עין. הרי זה נגד ההלכה. נכון? כאשר ייתן מום באדם, כן ינתן בו. זה נגד ההלכה. אז למה זה כתוב בתורה שבכתב? כי התורה שבכתב יש לה מטרה אחרת. להגיד לי, על אלימות יש תגובה. אתה מוציא את העין של חברך, יוציא לך את העין. תיזהר. אחר כך זה מגיע לבית דין, ברור שבית דין יגידו, זה שווה ממון, תוציא צ'ק. בסדר? אבל אפשר ככה לכתוב בתורה שבכתב, זה משהו אחר.
מה המקור של זה?
מה רב קוק?
זה
בעין היה על מה שהגמרא אומרת, שהקוטים מחמירים יותר מישראל. כן, שם מה מדבר על זה.
אם עכשיו אנחנו יודעים יותר תנ"ך,
יש לנו בעיה בזה. כלומר, התחדשות ההלכה היא פונקציה של קריטריונים. כלומר, ודאי שאפשר לחדש הלכות, אבל יש קריטריונים לזה. הקריטריונים הם בין היתר הקמת סנהדרין. למה צריך דווקא סנהדרין? כי אם יש סנהדרין, אז אתה יודע שהאומה בריאה, ואז השינוי הוא בהתאם לאופייה הפנימי של האומה. לעומת זה, כשאתה עכשיו עושה שינוי, אתה משנה על פי קריטריון חיצוני של תרבות אחרת, אז אתה לא יודע אם אתה עושה נכון או לא. מה? לא שומע. למשל, זה יכול להיות התרבות המערבית. כן? לא תמיד. זה יכול להיות כל מיני דברים. כלומר, אם אתה מכניס שינוי, כשאתה לא במצב של בריאות, אתה לא יודע על פי מה אתה משנה. כן? ואז אנחנו היום במצב קשה. כי מצד אחד, תביעות החיים הולכות ועולות, ועדיין סנהדרין הן. מכאן שצריך להקים סנהדרין. אולי כשיש סנהדרין, אנחנו נתיר איסור חמץ, אבל נשאיר איסור קטניות. לא יודע, נראה לי. קטניות, בכל זאת, זה... כן. אה? לא. אז אתה כבר נכנס עכשיו לדיון על הנושא, ואני לא רוצה להיכנס לדיון הזה. אם זה מעניין אותך, עיין נא בחוברת התורה והמצווה, אתה יכול להוריד את זה מהאתר שלי. התורה והמצווה. בסדר? הלאה. כן?
מה העניין בחידוש ההלכה?
עיין בחוברת שלי התורה והמצווה באתר שלי. בסדר? אני לא יכול ככה, אני צריך להתקדם. אנחנו מדברים את הרב קוק. הלאה. ומצב הנפש, כן, אנחנו בשורה השלישית, ומצב הנפש הדרוש לעומק של הלכה, על פי סגנונה הקבוע המושגר אצלנו, מאז נחתם התלמוד, הוא בטבעו אינו מתאים למצב הנפשי של ההתהלכות ברחבה ממרומי האידיאלים האלוהים ורזיהם, שאיפותיהם והרחבת עידוניהם. כלומר, אתה רוצה ללמוד סתרי העולם, זה ראש אחר מאשר ללמוד פרטי ההלכות בתלמוד. לא שזה סותר, אבל זה דורש כישרון אחר בנפש. דברים מפורשים, ברורים מאוד. לכן נפלגו האגדה וההלכה. כן, לכאורה, גם הלכה, גם אגדה, זה מהשמיים. אז למה אתה מחלק? זה דבר השם, זה דבר השם. כן, אבל זה דבר השם הפונה אל סוג מסוים של עמדה נפשית, וזה דבר השם הפונה אל סוג אחר של עמדה נפשית. מעולה גם הנגלה והנסתר בהבדלה מקורתית. עד כאן מה שלמדנו בתחילת השיעור, כן.
מה זה הבדלה מקורתית?
מקורתית הכוונה בהבדלת המקורות. כלומר, יש מקור ההלכה, מקור האגדה, עד כדי כך שהחתם סופר אומר שמי שמערב הלכה באגדה, כחורש בשור וחמור יחדיו. מה? מערב. זהו, זו שאלה מעניינת, מה זה לערב הלכה באגדה? לערב הלכה באגדה, למשל, סיפר לי תלמיד חכם אחד, אני אביא דוגמה, ביקשו ממני דוגמה, אז אני אביא דוגמה, תן לי להביא דוגמה. כן, סיפר לי תלמיד חכם אחד, שפעם כשהוא למד בישיבה, הגיע אליו חבר מחסידות מסוימת, ואמר לו, אותו תלמיד חכם, בוא תאכל ארוחת ערב בישיבה. אמר לו אותו חסיד, נכון, אני רוצה לאכול ארוחת ערב, אבל זה היה שנת שמיטה, מה אתם אוכלים? אמר, אנחנו סומכים על היתר המחירה. אותו חסיד אמר, יש בעיה, אני אמנם, ואני הרי לא אוכל על פי היתר מחירה, אני לא סומך על היתר המחירה, אבל מאחר ואני אוכל אצלך בישיבה, אני כן אוכל כדי לקיים, לך רד כי שיחת עמך. ברור? זה נקרא לערב הלכה והגדה. זה דוגמה. כן? כלומר, תגיד שאתה רעב ושאתה רוצה לסמוך על המקילים. זה הכל, אבל תגיד, תעשה מזה עניין. עכשיו, לפסוק על פי הטעמים זה קצת יותר מורכב. לפעמים אנחנו אומרים זיל בתר טעמה, ולפעמים לא. כן? זה אחת הבעיות הגדולות לגבי, למשל, גזירות חכמים. מתי גזירה מתקיימת, מתי היא מתבטלת. שלפעמים בטל טעם, בטלה גזירה. לפעמים בטל טעם, ובכל זאת לא בטלה גזירה. כן? ועל הדבר הזה אין קריטריונים ברורים בספרות ההלכתית, אפשר לראות את זה לאורך כל הספרות. כן.
אני ראיתי בחברה של הרבנים הראשון, שהוא אמר הרבה על הלילים, אבל יש
כאחידה. כן, כי אחידה אומר לעשות את זה. אני כתבתי... לפעמים כן, לפעמים לא. בענייני תפילה מקובל שכן הולכים לפי הטעם. ולכן בענייני תפילה אנחנו הולכים לפי הקבלה לפעמים, כל מיני דברים כאלה. כן? אבל בדיני ממונות, אתה לא עושה את זה. היה תלמיד חכם אחד שכתב שזה לא בסדר מה שאני עירבתי נגלה בנסתר בהלכות יום העצמאות. כתבתי לאותו תלמיד חכם, מה אתה רוצה ממני? זה אחידה עושה את הערבוב הזה. אז יש לך טענות על אחידה, לא עליי. כן? טוב. עכשיו, ההפרדה בין הלכה לאגדה איננה הפרדה מוחלטת. הרי יש גם מגמה בספר אורות הקודש של איחוד ההלכה והאגדה. נכון? יש באורות הקודש כמה פרקים הנקראים איחוד ההלכה והאגדה. אמת או לא? אל תספר לעצמך לשון הרע. ודאי שלמדת אורות הקודש. רק מפני הצניעות אתה משתמש בהיתר שיש לתלמידי חכמים לשקר במסכתה. כן? אז אם כן, באורות הקודש יש פרקים רבים, איזה 15 פרקים, ששמע הרב מסביר את המגמה של איחוד ההלכה באגדה. אז אני שאלתי את הרב צבי יהודה קוק, שהרי כתוב, כשהוא דיבר על זה שאסור לערב הלכה באגדה, על פי החתם סופר, אמרתי, אבל מה עם איחוד ההלכה? אמר, זה לא אותו דבר. זה איחוד, וזה לערבב. זה לא אותו דבר. אז שאלתי אותו, איך נדע מתי זה נקרא איחוד, מתי זה נקרא לערב? ענה לי הרב, כשתלמד הרבה תורה, תדע. טוב, אז יש תקווה שפעם אני אדע. טוב. כן, ואף על פי כן, יש הקרנה של זה בזה. הרי כתוב באורות התורה, שבירושלמי, הרב סלמן נתח את זה, שבירושלמי יש טעמים אגדיים להלכות. למשל, זה שלולב היבש פסול. מאיפה יודעים שלולב היבש פסול? כתוב, פרי עץ הדר, כפות תמרים. כלומר, כמו שהאתרוג צריך להיות הדר, אז גם כפות תמרים, שזה הלולב, צריך להיות הדר. ויבש זה לא הדר, לכן פסול. נכון? זה נקרא היקש. הירושלמי אומר, לולב היבש פסול, משום לא המתים יהללויה. כלומר, אתה הולך להלל את השם. איך זה? זה, זה, זה מת. איך זה? לא המתים יהללויה. נאו? אז זה תלוי, זה בבלי או ירושלמי. כי בירושלמי יש הערת רוח הקודש יותר גדולה, לכן זה חודר עד ההלכות. זה סותר כמעט לגמרי. עכשיו, יש איגרת של הרב קוק אל הרב יצחק אייזיק הלוי מגרמניה, על שצריך למצוא דרכים כיצד להוריד את המחיצה בין הלכה לאגדה. שם הרב מציע כמה דרכים. אגב, מזה יש לזה השלכות הלכתיות. האם אנחנו פוסקים על פי רוח הקודש או לא פוסקים על פי רוח הקודש? מותר לפסוק לפי רוח הקודש? זה מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע ובין רבנו תם לרמב״ם, נכון? הגאון מווילנה פסק שאסור לפסוק לפי רוח הקודש? מניין לך זאת? שמעת? אני לא שמעתי. כן? אדרבה, אנחנו כן פוסקים על פי רוח הקודש, שהרי בשולחן ערוך כתוב במפורש שאישה לא יכולה לברך על לולב, נכון? רגע, כתוב בשולחן ערוך שאישה לא יכולה לברך על לולב, נכון או לא? למה? כי היא לא יכולה להגיד וציוונו. כיוון שהיא לא צוותה. הלכה למעשה, מה נהגו הספרדים? שאישה מברכת על לולב, נכון? למה? כי בשוט מן השמיים כתוב שהיא מברכת. אז מכאן שאתה פסקת על פי רוח הקודש נגד השולחן ערוך. אם זה לפני הגאון מווילנה, אז מי צודק? הראשון או האחרון? מי אמר לך שהגאון מווילנה אומר שאני... סתם, סתם. לא, 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 טוב. אני יודע למה אתה מתכוון, אבל זה לא נכון.
מה אתה מתכוון?
רבי אליעזר, הוא פסק לפי בת קול, כן. ורבי יהושע נגד, נכון? זה הגמרא בבבא מציע, נכון. אבל הגמרא בעירובין אומרת שכן פוסקים על פי בת קול. זה מחלוקת בין הגמרא בעירובין לגמרא בבבא מציע. איך אתה מיישב? עיין תוספות ביבמות דף י"ד, דיבור המטריד רבי יהושע. כן? אבל זה לא הנושא של השיעור, לכן אני בכוונה לא רוצה להיכנס לפרטים. אני רק מספר לכם שזה לא פשוט כל כך הסיפור הזה. בסדר? טוב. אגב, יש לי שיעור, אני אקרא הלכה ונבואה. באתר מכון מאיר, בערוץ מאיר, הלכה ונבואה, תורידו את השיעור הזה, שם אני מדבר על זה בעריכות. טוב, אומר הרב, לכן נפלגו האגדה וההלכה הנגלה והנסתר בהבדלה המקורתית. אמנם, הונחה שאיפה פנימית במעמקי הנשמה לשלב את ההלכה והאגדה יחד. יש. המגמה הזאת לא יכולה לשתוק. כי האדם דורש אחדות. עשו ניסיון זה. מפלפלים בפלפולים שונים. שאנו רואים בהם רוח קדוש של ניסיון יצירה. משוקה מטל החיים של חפץ האחדות והשלום הגמור בין העלמין דתגליין ובין העלמין דגניזין. כלומר, יש בספרות הרבנית ניסיונות שנעשו לחבר בין זה לזה. כוונתו העיקרית של הרב קוק היא בעיקר לספר פרשת דרכים של רבי יהודה רוזנס, בעל משנה למלך. בספרו פרשת דרכים יש שמה מגמה של חיבור ההלכה והאגדה. בפלפול. גם אצל מהרית אלגזי, רבנו יום טוב אלגזי, גם כן, יש מגמה כזאת. אומר הרב, אמנם לא יצא בצורה של גדלות וגמר פרי, כי אם בצורה קטנותית ובוסרית, ותכלית, ייתכן גם שהוא מתכוון לספר ליקוטי ההלכות של רבי נתן מנמרוב, תלמידו של רבי נחמן מברסלב. ותכלית נטייה, אבל זה אומר, זה עדיין לא בדיוק זה. ותכלית נטייה נפשית זו היא האחדות הרוחנית המוחלטת של העולמות הללו, הנראים כנפרדים. כלומר, זה משהו מהרב, זה התחלה של מגמה שתלך ותתבגר ותלך ותגבר. וכל מה שאורו של משיח הולך ומתקרב ושורשי הנשמות מתבשמים, כלומר, יש מגמה כללית בהיסטוריה של גאולה, ומה זה שורשי הנשמות מתבשמים? שיורדות נשמות מיוחדות לעולם כדי להסביר את האחדות הזאת, כנראה אם כן, שזה גם עניין של שורש נשמה, יש דברים שאדם בעל נשמה X לא יכול להבין אצל אדם בעל שורש נשמה Y, והראיה ש-X ו-Y זה לא אותה האות, הולכת ההערה של רזי תורה ומתגלה ומתבלטת יותר, ולפי גילוי זו הולכים העניינים הגלויים ומתעצלים יותר ומתקרבים לצד הרזיות, ואחד באחד ייגשו ורוח לא יבוא ביניהן. ההסברות המתחדשות בדרכה של התורה, הנגלית מדור לדור, כן, מה זה ההסברות המתחדשות? זה הסברות, הסברות שבישיבות. כן, בישיבות, במדורות האחרונים, במיוחד הישיבות הליטאיות, אבל גם באופן כללי, במדורות האחרונים, התגלתה מגמה של פלפול. השאלה היא, למה הפלפול כל כך התפתח? לכאורה הפלפול זה לפעמים לעשות מפול פיל. אין פול קטן. אתה עושה ממנו פיל. לכן כמו זה פלפול. אין. אז השאלה היא, למה זה כל כך התפתח? לפעמים זה מאוד אמיתי, לפעמים זה קצת מוגזם. כן, מספרים שאצל הגאון מווילנה, פעם הגיע אחד מגדולי המפלפלים עם הספר, ספר התומים. ספר התומים זה ספר פלפול שכתב רבי יונתן אייבשיץ. והגאון הראה לאותו אדם שהביא לו את זה, לקח כל הפלפול הארוך של רבי יונתן אייבשיץ ואסף אותו הפוך. אותו אדם התפעל מאוד, איך אפשר להפוך את כל הפלפול של רבי... אחרי שהוא התפעל, הוא הפך לו עוד פעם. כמה פעמים. הראה לו, אתה רואה, אם מגזימים בפלפול, אי אפשר להגיע למסקנה ודאית. אפשר להגיד כל דבר, כיוון הזה, כיוון הזה. גם הרב קוק, כשהיה צעיר, למד אצל הגאון הגדול מדווינסק, רבי ראובן מדווינסק. למד אצלו פלפול, והרב קוק במהלך הלימוד הקשה קושיה מפולפלת. אמר לו רבו, אי דייקינן כולהי להבית נינן. כלומר, אם אתה מדייק כל כך, אי אפשר ללמוד. ואז הבין הרב קוק עד איפה אסור להגיע. ואז בשלב מיותר מאוחר, הרב קוק שוב הקשה קושיה, וזאת הייתה קושיה טובה. ואז הגאון מדווינסק אמר, אין לי תשובה. ואז הרב קוק התבייש, שהוא החלים את רבו, שהקשה עליו קושיה, שאין לו עליה תשובה. אמר לו הגאון מדווינסק, אל תתבייש, אני שמח שסוף סוף יש מישהו שיכול להמשיך את תורתי. כלומר, זה הדרך שלו להתקדם. עכשיו, מה זה אומר כל הדברים האלה? זה אומר שהנטייה לפלפול שהייתה בדורות האחרונים, באה למלא את הצורך למצוא שורשים מופשטים להלכות גלויות. אז, אבל הם לא עסקו בקבלה כל כך, אבל הם עסקו בהפשטה. למצוא יסודות מופשטים להלכות פשוטות. מה שנתן לך דוגמה. נגיד שיש לי שתי הלכות ידועות, ואני מחפש מהו היסוד המופשט העומד ביסוד שתי ההלכות האלה. אחר כך, מכוח זה מתחדש לי מה שנקרא בישיבות יסוד. מכוח היסוד הזה אני יכול להמציא הלכה שלישית שלא הייתה כתובה. בסדר? על זה הרב קוק עצמו העיר שזה מסוכן, שלא תמיד זה, לא תמיד זה נכון, אבל יש לזה מקום. אבל מה המגמה שיש מאחורי הדבר הזה? בקשת היסוד המופשט מאחורי הנגלה. זה בעצם זה מגמה שמקדמת את הרזיות בסופו של דבר, למרות שאלה שעשו את זה לא התכוונו לזה. כן? זה מה שאומר כאן הרב. ההסברות המתחדשות, וזה מה שדיברנו עכשיו, ההסברות המתחדשות בדרכה של התורה הנגלית מדור לדור, יש בתוכן נקודה פנימית של התקרבות להרחבה הרזית. כן? כלומר, בסופו של דבר זה מפגיש עם הקבלה. יש אפילו מחקרים שנעשו כדי להראות שהפלפול הליטאי מושפע מהפילוסופיה הכללית. כן, כן. או שזה התמודדות עם הפילוסופיה הכללית. להתקרבות, להרחבה הרזית של רחובות הנהר אשר לבינה העליונה. כן, רחובות הנהר של הבינה העליונה, זה תורת הסוד. ותלמידי חכמים יקרא דעה. הם עובדים בזה את השדה אשר ברכו השם, ומתקרבים בזה לאור הגאולה, שהוא התלמוד הירושלמי, העומד לעומת התמורה, שהוא תלמוד הבבלי. מה זה הביטויים האלה? למה גאולה ותמורה פה זה במרכאות? זה פסוק במגילת רות, נכון? וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה, שלף איש נעלו ונתן לרעהו, וזאת ה... וזאת התעודה בישראל. נכון? מזה למדנו דיני קניין סודר. על הגאולה ועל התמורה. שלף ישנה לו. הזוהר מסביר מה זה גאולה, זה תלמוד ירושלמי. תמורה, זה תלמוד בבלי. לכן הרב כאן מתייחס להדרשה של, של הזוהר. כלומר, גאולה זה יותר טוב מתמורה, נכון? תמורה זה... זה לא נשמע טוב. אתה ממיר דבר בדבר. כן. אז אומר, העומד לעומת התמורה שהוא התלמוד הבבלי, שהוא האור של ישיבת מחשקים שבהרעה דמחשך. כן, כתוב, במחשקים הושיבני כמתי עולם, אומר התלמוד הבבלי, מה זה מחשקים הושיבני? זה תלמודה של בבל. כלומר, התלמוד הבבלי אומר על עצמו שהוא חושך. כן. אנשים שיש להם דעה יקרה. הם, כן, יקרה. וגם יש בתלמוד שרבה ברבר חנה אמר לאמוראי בבל, מיגו דיאטוויתו בהרעה דחשוכה, אמריתו מילי דחשוכה. מתוך שאתם יושבים בארץ של חושך, אתם אומרים דברים חשוכים. כי הגאולה זה גאולת הדיבור. זאת אומרת, בירושלמי דברים שהיו גנוזים בבבלי יוצאים אל האור. נאמרים במפורש. למשל, אנחנו רואים שהרבה פעמים דברים שהם מדי רבנן בבבלי, הם דאורייתא בירושלמי. דוגמה, כן? למשל, זה שלא תוקעים בשופר בשבת. לפי הירושלמי, לפי הבבלי, זה שמה יוציא את השופר 400 ברשות הרבים. לפי הירושלמי, זה דאורייתא מפורש. שכתוב, אחד אומר זיכרון תרועה, כתוב אחר אומר תרועה. אז זה בשבת, זה ביום, ביום, ביום חול. דוגמה. תמורה דבר שמומר בדבר אחר. אתה ממיר אותו. כן. והיה הוא תמורתו. כן, זה מה שכתוב. זה לא אני אומר. זה הזוהר אומר. להמיר, להחליף. אתה מחליף דבר בדבר. זאת אומרת, מה עושה הבבלי? הוא לומד דבר בדימוי מילתא למילתא. כך אומר השלה. דימוי מילתא למילתא. כי אין לך בהירות. אז אתה מדמה למשהו שכבר מוכר באיזושהי צורה. כן. הרצון לאחד את ההלכה והגדה זה הרצון לאחדות, לא? טוב, הלאה. כן. הרב קוק בבסוד שאנחנו מתפללים בדבר. ודאי, שום הבסוד. שאלת אותו? טוב, באחרית הימים יגלה אור השם ויתקרב הסגנון של ההלכות המאוששות עם האגדות דחקל תפוחין קדישין במועד קץ המגולה שהוא שיבת ישראל לארץ ישראל ולהחיותה בבניין מעשי. ואתם הרי ישראל פרייכם תיתנו ואנפיכם תישאו לעמי ישראל תקרבו לבוא שתכונתו היא קיבוץ, חתום וסתום, דליבה לפומה לגליה, תוכן קץ החתום, עם הגלוי של עבודה גשמית, מורגשת מכל המון עובד. כלומר, החזרה של עם ישראל אל עבודה, חקלאות וכדומה, כל זה זה חלק מן האסטרטגיה של התגלות תורת הסוד. מאוד מעניין מה שיש פה. זה אומר שמה זה תורת הסוד? זה החיים הארץ ישראליים בגניזה. כיוון שחוזרים החיים הארץ ישראלים להיות גלויים, יוצא שהסוד יוצא מן הגניזה אל המציאות. אגדות חקל תפוחין קדישין, חקל תפוחין קדישין זה תורת הסוד. שדה תפוחים. כן. בגאולה כפולה זו יוכל כוח זרוע השם לגאול את הגופים מכל שעבודם הקשה מעצבך ומרוגזך ומן העבודה הקשה אשר הוא בדבח. זאת אומרת שחוזרים לבריאות הגוף בכל המובנים של המילה, ואת הנשמות ממחאוביהם ומחשכיהם ומחשכיהם, מכל המידות הרעות, מכל הסנאות והצמצומים. כן, כלומר, יש גם בנפש או בנשמה היהודית איזה צרות, איזה מין מועקה שצריך להשתחרר ממנה. ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ בהרי ישראל. אכן אתה אל מסתתר, אלוהי ישראל מושיע. כלומר, יש הסתתרות של התורה הגלויה, כי הרי יש במציאות של עבודת האדמה וחזרה אל הארץ דחייה של הסגנון היהדותי הקלאסי, אבל בסופו של דבר זה כדי להוליד מחדש את הנשמה הישראלית בתורה שלמה שהיא תורתה של ארץ ישראל. כן.
כן.
כתב ספר מקור חיים כדי לתת אפשרות כזאת באמת של התגלות מחודשת של תורת תורת הסוד. לא יודע אם זה רמה יותר גבוהה, זה שייך למגמה הזאת. לכן גם הרב צבי יהודה קוק כתב הסכמה לספר של הרב חיים דוד הלוי. ראית את זה? ושם מסתכל בכרך הראשון, יש שם הסכמה של הרב צבי יהודה. הוא רק אומר שהוא לא תמיד מסכים עם כל פרטי הפרטים וכדומה, אבל זה. כן. האם הסיבה שלומדים אנו את התלמוד הבבלי למרות, ואולי דווקא בגלל שהוא מכונה חושך, היא כמו הסיבה שנכנס עם הקודש, שנכנס עם הקודש ישראל למצרים, עם הקודש ישראל למצרים, לבר ניצוצות קדושה, זמן טוב ומבורך לרב ולכל עם ישראל. כדבריך אומר מרן אחידה, בספר שם הגדולים, במערכת ספרים, ערך תלמוד. שם יש לו עריכות דברים מאוד מעניינת. תסתכל, ערך תלמוד בשם הגדולים לאחידה. ושם יש דברים מעין מה שאתה אומר, עיין שם היטב ודעת לנפשך ינעם. מה זה מה? של הגוף ושל הנפש. הגאולה היא כולה, כן. עוד שאלות? טוב, אז גמרנו. שלום.